עולים מהנוער, אוהדים צעירים מביאים פרשנות ספורט בוגרת. ניתוח מקצועי, נקודת מבט אובייקטיבית וסיפורים מרתקים מהשטח. עורך ומגיש אילון ברם.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק השישי של עולים מהנוער. אנחנו אחרי שלושה מחזורי פרמייר ליג, ולכן התקבצנו כאן כדי לדבר על מנצ'סטר סיטי, אברטון, לסטר, וולפס וליץ. נזכור את פתיחת העונה וננסה לנבא איך תראה העונה של כל אחת מהן. לצידי, שני שואלי פרמייר ליג ותיקים, ועל אף שאף לא אחד מהם נולד במילניום הקודם, הם צברו המון ידע והבנה על הליגה הטובה בעולם במהלך חייהם. בואו ונציג אותם.
אדם לוי, האוהד שבחר להריץ את הצד הכושל יותר של העיר מנצ'סטר, אוהד סיטי מושבע עוד מימיהם של שון רייט פיליפס וקרייג בלאמי. מה איתך, אדם?
מה נשמע, אילון?
בסדר גמור, אתה מתרגש להיות
פה? מאוד מתרגש, כיף לבוא לדבר, ויאללה.
כן, כבר נתחיל. האורח השני, מיודענו מהפרק על צ'לסי, ברלו?
מה קורה? בסדר גמור, בסדר גמור.
אני מעולה, אבל מה איתך? הכוכבים של צ'לסי עוד לא פרו את השטרות.
חכה שפוליסיק ישחק, שזיחי ישחק, שצ'ילוול יחליף את מרקוס אלונסו, וכמובן שיהיה לנו שוער בשער, זה יראה שני.
כן, אני גם חושב. יאללה, בואו נתחיל לדבר ולנתח את העונה הקרובה של סיטי. הקדמה קצרה, בעונה שעברה סיטי סיימה במקום השני, ספגה 35 שערים, הקבוצה עם כמות הספיגות השנייה בטבעה בליגה אחרי ליברפול, וראשונה בשערים כבשה 102 שערי ליגה, שזה הכי הרבה בליגה. זה לא סייע לה לסיים 18 נקודות מתחת לליברפול, ומבחינת רכש, הרכש הגדול לפחות, סאנה וסילבה עזבו, נתן אקה ופרן טורס המוכשר הגיעו, פפ חתום עד סוף השנה בלבד. העונה נפתחה עם ניצחון על וולפס והפסד מביש ללסטר, 5-2, אדם, סקור לנו את השינויים הנרחבים בגזרת הרכש, היכן מנצ'סטר סיטי צריכה להשתפר העונה, ועם כמה תארים לדעתך היא תסיים בסופה, אם בכלל.
סגור. אז אני אתחיל ככה רק מלהקים קצת על פתיחת העונה. כרגע סיטי עם בערך 13 שחקני סגל, בגלל קורונה ופציעות, מה שבעצם מקשה על פתיחת העונה. ניצחנו את וולפס בפתיחת הליגה, ובעצם אנחנו הקבוצה הראשונה בפרמייר ליג שמנצחת את כל מחזורי הפתיחה שלה בעשר השנים האחרונות, ואז התקשינו נגד ברונמוף בגביע, ניצחנו 2-1, ואז הגיע באמת אתמול הביזיון הזה. שלושה פנדלים, זה לא משהו שאני זוכר שקרה הרבה זמן לאותה קבוצה. אז בעיקרון מה שקרה העונה זה שבעצם פפ הביא שחקנים שהוא מאוד רצה, בעצם מהעונה שעברה כבר. השחקן הראשון זה באמת פרן טורס, שבא להחליף את לירוי סאנה, שבעצם מתחילת העונה שעברה היה ברור שהוא יעזוב. מה שעיכב את העזיבה זה בעצם הפציעה הקשה שהוא חטף במשחק מגן הקהילה. ולכן הזיבה של הבארן נדחתה בשנה, הוא עזב העונה בקיץ האחרון תמורת 50 מיליון, והגיע במקומו פרן טורס, ווינגר ספרדי מוולנסיה, תמורת בין 20 ל-23 מיליון יורו, שבעצם מאוד מאוד מזכיר את איך שסאנה הגיע אלינו משלקה, בעצם שחקן שרואים את הפוטנציאל שלו, אבל הוא עוד לא סקורר מוכח, עושה המון המון טעויות, ובעצם ניתן לראות שפפ את אותו טיפול שהוא עשה לסאנה, כבר עושה לפרן טורס. אם תסתכלו באינסטגרם של פפ, תוכלו לראות שהשלוש תמונות האחרונות שלו הן תמונות שלו מכניס את פרן למשחקים, ובעצם ניתן לראות שהוא לאט לאט משלב אותו. אני מאוד מתרגש לגביו, ואני חושב שהוא פוטנציאל אדיר, ואני מקווה לראות אותו. גם שחקן ספרדי, גם שחקן מהסגנון שפפ אוהב, יהיה מעניין לראות אותו משתלב. השחקן השני שהגיע זה בעצם הבלה מגן שמאלי, נתן אקה, שהגיע מברונמוף, תמורת 42.5 מיליון יורו.
ברלו.
כן.
איך הכוכבים האלה חומקים לכם מתחת לרדאר שוב ושוב, הוא הרי גדל בצ'לסי, נכון?
אני לא כל כך שותף למחשבה שנתן אקה הוא מה שיפתור לסיטי את בעיות ההגנה, הוא אחלה של בלם, הוא לא בלם מדהים בעיניי, הוא בעיקר טוב בהתקפה, הוא לא מתאים לרמות האלה בעיניי, אני לא כל כך מבין מה סיטי מצא בו, הוא לא יפתור את הבעיות בעיות ההגנה של סיטי. חשוב להדגיש שאתמול סיטי כן הביאה בלם נוסף, בטרייד עם בנפיקה, רובן דיאז, הבלם של בנפיקה מגיע לסיטי, במקומו אוטמנדי יעבור לבנפיקה. בעיניי זו עסקה שיכולה להתברר כעסקה אדירה, כי לדיאז יש המון המון פוטנציאל, הוא אמור להיות בלם מעולה. נתן אקה הוא שחקן רוטציה ותו לא, להגיד לך שהוא יפתור להם את הבעיות, אני מאוד בספק.
לאקה יש שני יתרונות, הראשון הוא שהוא שמאלי, ובעצם אנו עד עכשיו בלם שמאלי אחד שזה לפורט, שהוא בלם ענק, אבל יש לו נטייה מזעזעת להיפצע, ובעצם פפ אוהב לשחק עם שני בלמים, שכל אחד יש לו, כל אחד משחק עם הרגל המקבילה, ולכן באמת זה היה מאוד מאוד חשוב לפפ להביא את הנדבך הזה. והדבר השני זה היכולת של אקל לשחק מגן שמאלי, כמו שהוא עושה בנבחרת הולנד, שהוא גם מאוד מאוד חזק פיזית, מאוד מאוד מהיר ביחס לגודל שלו, וכמו שאמרת, שהוא בעצם יש לו תרומה התקפית מאוד מאוד טובה. בעצם מנדי וזינצ'נקו so far מאוד מאוד מאכזבים, ואני חושב ששם אנחנו נופלים כאילו כל עונה. אני מקווה שאקה בריאו של הפורט יחזור, גם הוא מושבת כרגע, אז אני מאמין שזה באמת יעזור לייצב את ההגנה. ולגבי דיאז בדיוק רציתי לגעת בזה, הוא אמור להחליף את אוטמנדי, ובעיניי זה רכש אדיר. במשחק העזיבה שלו בבנפיקה הוא שם גול, והוא נחשב לבלם מאוד מאוד יציב. הדבר היחיד שמחיץ אותי, וזה אולי ענייני מזל, שבעצם רוב הבלמים שהבאנו מהליגה הפורטוגלית, לדוגמה מנגלה, so far יחזבו. אז אני מאוד מאוד מקווה שדיאז יצליח, הוא צעיר מבטיח, שחקן נבחרת פורטוגל, נראה מה יהיה איתו. זה בעצם הרכשים המרכזיים. אני גם אגיד שחזר בעצם בראבו עזב, ובמקומו הגיע השוער האמריקאי זאק סטפן, שנרכש לפני שנתיים, ובעונה שעברה הוא שאל לאוניון ברלין, עוד שוער כמו שפפ אוהב, משחק רגל טוב, ראיית משחק, כל הדברים האלה. אז זה ככה מבחינת הרכש. מבחינת העזיבות, עזב סן, שבו כבר נגעתי, בעיניי הוא היה אחד השחקנים האהובים עליי, עזיבה קשה ברמה האישית, אבל אני מאמין שנסתדר בלעדיו. עשינו את זה כל העונה שעברה, וסך הכל חסרונו הורגש בעיקר ברגעים המכריעים, אבל בשביל זה הביאו את פרן טורס, כדי שהשחקנים כמו מחרז וסטרלינג יבואו לא עייפים לרגעים המכריעים. וגם עזב דוד סילבה, שזה באמת עזיבה כואבת אבל צפויה. אחרי 10 שנים במועדון, שבעצם ב10 שנים האלה הפך את סיטי ממועדון לוזרי לווינרית הגדולה, שהיא היום, אז הוא בעצם עוזב, הוא עוזב לריאל סוסיידד, שזה בעצם מאוד מפתיע, כולם חשבו שיעזוב ללאס פלמאס, הקבוצה שבה הוא גדל, או ללאציו, אבל בסוף הוא החליט לחתום בסוסיידד. מה שזה מעלה זה בעצם מי יהיה המנהיג, בעצם כל המנהיגים הגדולים של סיטי, אם זה קומפני, טורה וסילבה, כולם עזבו, במקומם עכשיו יש שחקנים שצריכים לקחת הצעד קדימה. כרגע בעיקר מדברים על דה בריינה, שממנו זה מאוד מאוד מתבקש. אני כרגע לא ממש מרגיש את זה ממנו, שכשצריך לקחת את הכדור, לדחוף קדימה, לתת את הגול, הרבה פעמים הוא נתקע. והשחקן השני שאני מצפה ממנו לעשות את זה, זה בעצם סטרלינג, שאני מאוד מאוד מקווה שאיתו זה יקרה, אבל גם הוא, כולנו מכירים את הבעיות שלו, ואין צורך להזכיר את ההחטאה מהעונה שעברה נגד ליון, רגע טראומטי. אז זה באמת שני השחקנים שאני הייתי רוצה שיקחו את זה קדימה. ועוד משהו שזה מעלה העזיבה של דוד סילבה, שבעיניי מאוד מעניין, זה מה יקרה בעצם עם פיל פודן. שתי העונות האחרונות היו בעיקר סחורות, הבדיחה על פפייטה, שכאילו כל מה מדבר על כמה פיל פודן הוא השחקן הכי טוב שהוא אימן. מצד אחד, מצד שני הבן אדם לא נתן לו דקות.
שכח איזה אחד.
כן, שכח את מסי, וגם לא נתן לו דקות. והעונה בכל 3 המשחקים האחרונים הוא פתח, ונראה מדהים, נראה מדהים, ואני מאוד מאוד מקווה שהוא ימשיך לתת לו דקות. בעיניי פודן, גם בגלל שהוא שחקן האקדמיה של המועדון מאז גיל 8, וגם פשוט נראה כפוטנציאל ענק, ולאט לאט מתחיל להוכיח את עצמו. אז אני מאוד מאוד מקווה שהוא בעצם זה שיקח את המקום של דוד סילבה, גם בגלל החיבור לאוהדים, החיבור לקבוצה, וגם בגלל שהוא באמת פשוט סופר מוכשר וכיף לראות אנגלים צעירים מככבים, לא משנה באיזה קבוצה. חוץ מזה, נדבר קצת על הציפיות באופן כללי מהעונה. אני חושב שיש, אפשר לחלק את הציפיות לשתי חלקים. הראשון זה, והכל תלוי במה יקרה בעצם באלופות. אם סיטי תלך הכי רחוק שאפשר בליגת האלופות, ואם הלחץ שיש כרגע על הקבוצה הבוגרת מבחינת המחסור בשחקנים ימשיך, אז אני חושב שפפ ישים את כל הז'יטונים על ליגת האלופות ויוותר על האליפות. ואם ההפך יקרה, אז אני חושב שבדיוק ההפך יקרה, שפפ ישים את כל הז'יטונים על הליגה האנגלית ועל האליפות. אני בעצם מקווה, אבל אני הכי אופטימי שכל שחקני הסגל יחזרו בריאים ושלמים, ושהכול יהיה בסדר, ושהקבוצה תתחיל לרוץ כמו שצריך, ואז נוכל בעצם להגיע למצב שבו אנחנו עושים דאבל מקומי ואלופות. ואם לא, אז אני מוכן להתפשר על אחד מהם, זו התחזית האופטימית.
מוכן להתפשר על אחד מהם.
מוכן להתפשר.
משפט כזה, לפני 10 שנים, הייתי אומר לו, מה ישנת?
כן, לגמרי, 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 אני עוד, אתה יודע, קריג בלם משם.
השחקן מעולה.
כן, כן, כן. כן,
מהיר. אדם, תגיד, מה אגוארו נותן כבר 8, להתאים לו יותר, שנים רצופות של 15 גולים בעונה. אנחנו רואים שהוא הולך ומזדקן באופן טבעי, אבל גם פציע מאוד. בקושי משלים 5-6 משחקים רצופים. האם ז'זוס יכול לקחת את מקומו ולתת את אותם מספרים בשנים הקרובות, שזה 15 פלוס שערים? אני אישית חושב שכן. אתה רואה יותר משחקים ממני, אז בוא תגיד לנו מה אתה חושב.
אני מסכים איתך, אני חושב שכן. כבר בעונה ז'זוס הגיע למספר שערים דו ספרתי בכל המסגרות. ובאופן כללי הוא נראה הרבה יותר טוב. בקיץ שעבר הוא מאוד מאוד התחזק, הוא נהיה הרבה יותר פיזי, הרבה יותר מהיר, הרבה יותר חד מול השאר. ממש רואים שהוא סוף סוף קצת התאפס על עצמו, ובעונה שעברה הוא באמת נראה מדהים ומילא את החייל של אגוארו בצורה טובה. הבעיה עם ז'זוס הוא שהוא עדיין צעיר, זאת אומרת, אגוארו הגיע לסיטי בסביבות גיל 25-6, והוא היה הרבה יותר בשל ממה שז'זוס הגיע בגיל 19, גם אגוארו הגיע מאתלטיקו מדריד, ז'זוס הגיע מברזיל, זאת אומרת שז'זוס עדיין יש לו איזושהי קפיצת מדרגה לעבור. אני חושב שהעונה אנחנו באמת נראה אותו הרבה הרבה יותר, אבל אני חושב שעדיין החלוץ שלנו ברגעים המחירים יהיה אגוארו, ומאמין ששניהם יגיעו גם העונה למספרים דו ספרתיים. אני גם חושב שפפ הולך להרכיב את שניהם הרבה העונה, בגלל היכולת של ז'זוס לשחק בקו ימין, וזה גם איזשהו שילוב שאני חושב שיהיה מאוד מאוד מעניין לראות.
ומה סיטי צריכה לעשות או להשתפר העונה כדי להתחרות על אליפות, ומה הסיכוי שלה לעשות את זה, לזכות באליפות?
אז קודם כל אני חושב שהסיכויים די גבוהים. אני חושב שיש שתי שאלות שצריך לשאול לגבי זה. הראשונה היא בעצם מה יקרה עם ליברפול. במשחק נגד לידס, בעיניי לפחות ליברפול נראתה מאוד מאוד צבעה, ואם לא שם התעלות של סלח, זה היה נגמר בטקו. ואני, או אפילו בהפסד. אני חושב ש... אבל הרכש שהיא עשתה אחרי המשחק הזה, הוא באמת ככה מאוד מדאיג אותי כאוהד. תיאגו לקנטרה זה פשוט שחקן אדיר בכל לבל. ואני חושב שהשאלה הראשונה היא בעצם, האם סיטי תהיה יותר רעבה מליברפול? וזה אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי בפפ, ובכמה הוא באמת ידחוף את הרעב הזה אחרי העונה המאוד מתסכלת שהייתה, שעברה על השחקנים בעונה שעברה. והדבר השני שסיטי צריכים לעשות זה בעצם לפתור את בעיית המגן השמאלי. במשחק נגד לסטר, 3 גולים באו מצד שמאל, מנדי היה פשוט מזעזע. ואני מאוד מאוד מקווה שפפ, אחרי שרובן דיאז יגיע ולפורט ייכנס חזרה, אני מקווה שאקה באמת יעבור לשחק כמגן שמאלי, ואני מאמין שזה ככה יוכל לחזק ולשפר את איך שאנחנו נראים. ואז אני חושב שאנחנו באמת נוכל לרוץ לאליפות. באופן כללי כל ההגנה במשחק נגד לסטר הייתה חסרת זהירות, ואני חושב שזה משהו שבאופן כללי פפ צריך לעבוד עליו. גם קייל ווקר הוא כאילו ארס, אין מה לעשות. אז הוא פשוט צריך לעבוד איתם על הדברים האלה. אז זה משהו שאני כאילו מאוד מאוד הייתי רוצה לראות, את ההגנה הרבה יותר זהירה, הרבה יותר מחושבת, וזה איפה שאני חושב שתמונה הבעיה שלנו, כי אני חושב שמבחינת קישור והתקפה יש לנו את הקישור הכי טוב בליגה, ופשוט צריך הגנה יציבה כדי לתת לקבוצה לעוף. סליחה שאני מזלזל בצ'לסי, אבל לפי דעתי אנחנו עדיין יותר טובים.
חד משמעית,
כרגע. כן, זה נכון, זה נכון. כרגע זה נכון, אבל כמו צ'לסי וכמו בעיניי גם ליברפול, ובטח כמו מנצ'סטר יונייטד, גם לסיטי, הפתרון לבעיות עובר בהגנה. היא צריכה להשתפר בצורה משמעותית בהגנה כדי, אולי בליגה זה יספיק, אבל כדי לאיים על תואר אירופי, הם חייבים להשתפר בהגנה בצורה משמעותית.
לגמרי. ואני חושב שיש את השחקנים, העניין הוא זה שפאפ עושה התאמות מאוד משונות נגד קבוצות שלא צריך לשנות שום דבר, כמו ליון.
כן, אני אגיד משהו על פאפ, אני לא כל כך אוהב את פאפ גוארדיולה, בעיניי הוא מאוד מאוד אכפת לו מהמותג של עצמו, הוא כל הזמן רוצה שיקראו לו גאון, אז הוא עושה שינויים מיותרים, והוא מחפש להיות יצירתי כשלא צריך, והוא פוגע בקבוצות שלו, לא סתם ביירן של לפני פאפ וביירן של אחרי פאפ לקחו ליגת אלופות, וביירן פאפ לא לקחו ליגת אלופות, לא סתם לסיטי כל פעם נופלת בליגת אלופות. אחד הדברים הכי חשובים זה קונסיסטנטי, זה עקביות, והוא פוגע בקבוצות שלו בשינויים שהוא עושה כל פעם, שהוא לא משחק עם אותה, כמעט אף פעם עם אותה חוליית הגנה, כל משחק הוא חייב לעשות הרכב אחר, ובסופו של יום זה אמנם נותן איזשהו נדבך חיובי לסיטי, אבל זה גם פוגע בה. כי בשלבים המחירים של העונה, אין לה את הרכב הזה שרץ ביחד ומכיר אחד את השני.
מצד שני, אפשר לקחת ממנו את מה שהוא עשה, ואת היכולת הגבוהה שהוא ייצר בקבוצות שלו, גם ביירן וגם בברצלונה כמובן, וגם בסיטי.
הוא מאמן מצוין, אין ספק, אבל אני חושב שהוא צריך להיות טיפה פחות יצירתי כדי להוביל את סיטי לזכייה בליגת האלופות.
אני חושב,
לגמרי.
אני חושב שהדבר הכי מדהים שפאפ עושה, אני חושב שלא מספיק מדברים על זה, זה היכולת שלו להוציא דברים מטורפים משחקנים. אם ניקח נגיד, אני חושב שדוגמה, אחת הטובות היא זינצ'נקו, שהוא בכלל משחק בנבחרת אוקראינה, קשר התקפי, ובסיטי משחק מגן שמאלי, כאילו אין שום קשר בין העמדות האלה כמעט. או נגיד השינוי שהוא עשה בלירוי סאנה, או בז'זוס, זאת אומרת, אני חושב שהוא מצליח להוציא משחקנים דברים שאני
מחרים... גם בסטרלינג.
גם בסטרלינג לגמרי, שהדוגמה הכי טובה גם, הפך אותו לחיה בכל מובן. ואני חושב שזה הדברים שאין הרבה, אין הרבה מאמנים שמצליחים לעשות חוץ ממנו.
הוא אדיר, ואני חושב שבליגת האלופות גם עוד לא נסתם הגולל. כלומר, הוא חתום עד הקיץ הקרוב, עד 2021, אבל לפי דיווחים הוא אמור לחתום עוד שנתיים, תרחיב לנו קצת על זה, אדם.
כרגע זה בעיקר ספקולציות ושמועות. אני אסביר קצת על סיטי ועל איך הם בנו את הקבוצה, את המערכת שמעל הקבוצה. הם בעצם, השכים פשוט יבאו המון אנשי מקצוע מברצלונה, אם זה צ'יקי ברגיסטן, אם זה כל מיני סקאוטים ומנהלי אקדמיה שהיו בלמיסייה, ובעצם פשוט הביאו אותם לסיטי. כל התשתית הזאת יצרה מצב שברור היה שפאפ יגיע ויהיה בראש הפירמידה, המאמן, זה הכל אנשים שעבדו איתו בתקופה שלו בברצלונה. ובשונה נגיד מהסיטואציה בביירן מינכן, שבאמת אחרי 5 שנים אמר, טוב, די, מיציתי, כאן יש לו בעצם מערכת נורא נורא עוטפת. וגם במהלך העונה שעברה שארטטה עזב לארסנל, הביאו במקומו חבר מאוד טוב של פאפ, שברח לי השם שלו כי הוא פשוט נורא מסובך, כעוזר מאמן, אני אבדוק את זה. מתנצל. ובעצם מה שהמצב הזה יוצר, שיש לו בעצם מערכת הרבה יותר מחבקת. ואני חושב שלכן זה בעצם ייצור מצב שהוא יישאר לפחות לעוד שנתיים, אלא אם כן הוא יזכה בליגת האלופות, ואז זה ישנה את כל המצב.
אני חושב שהוא יאריך בשנתיים את החוזה, גם בגלל כמובן כל מה שאמרת, וגם כי הוא מאוד רוצה להוכיח לכל עולם הכדורגל, שהוא יכול לזכות בליגת אלופות מחוץ לברצלונה, דבר שהוא לא עשה עד כה עם מועמדות מאוד משמעותיות, שיכולות לזכות בתואר, גם ביירן וגם סיטי עד עכשיו, ועוד 3 שנים מעכשיו, כלומר, שנה הזאת ועוד 2 שנים, תנו לו את האפשרות לעשות את זה.
לגמרי. שמו של העוזר הוא חואמה לילו. שם קצת מוזר, אבל הוא בעצם היה איזשהו מורה של פפ. כשפפ למד, בעצם למד מביאלסה ועוד כל מיני מאמנים בעצם את השיטת אמון ההתקפית שלו וניסח אותה מחדש, אז הוא אחד בעצם האבות הרוחנים שלו, והוא בעצם בא להיות העוזר מאמן שלו. שאני חושב שזה דבר מאוד מאוד מעניין. בקיצור, אני חושב שהשאלה היא תהיה, האם העונה הקרובה תספק את פפ, והאם המערכת התומכת והספרדית תשכנע את פפ להישאר. אני חושב שכל המערכת מאוד רוצה שהוא יישאר, סך הכל גם השכים וגם האוהדים וגם השחקנים מאוד מאוד מרוצים מפפ, כמעט ולא היה לו סכסוכים, נוציא את יאה תורה ולירוי סנה. אז אני מאמין שהוא יישאר.
מצד שני חשוב לציין שפפ אוהב אתגרים חדשים ואוהב להכיר תרבויות שונות. הוא עדיין לא היה באיטליה.
כן.
אבל תהיה עונה מרתקת, תהיה עונה מרתקת. בוא נראה איך תתפתח בפרמר ליג עבור סיטי, כי תכוון גם לפרמר ליג וכמובן גם לליגת אלופות באופן טבעי. ונראה איך תתפתח עוד משהו. אדם?
אני רק אגיד שהיה דיבור שפפ יעבור ליובנטוס, אבל עכשיו יובנטוס מינו את פירלו. אז צריך לראות איך תהיה העונה של פירלו, אבל אם הם רוצים מפירלו, אז אני מאמין שפירלו יישאר, ואז זה קצת תוקע באמת את המעבר של פפ לליגה האיטלקית, שגם שם הוא מאוד רוצה לאמן. אז נראה, זה גם עוד איזושהי שאלה. צריך לראות מה...
לגמרי. טוב, בוא נעבור לדבר על הלהיט. של הפרמר ליג, בכל זאת אנחנו מדברים פה על סיטי וליברפול שבמקום הראשון, אבל אנחנו מקליטים את זה לפני ליברפול ארסנל, ואברטון מאשת את המקום הראשון. בעונה שעברה, אברטון לפתע מצא את עצמה במקום ה-18 בדצמבר, מרקו סילבה פוטר ובמקומו הגיע אחד מהשמות הגדולים ביבשת, קרלו אנצ'לוטי. עם כדורגל לא מבריק במיוחד, אברטון התאוששה וסיימה את העונה במקום ה-12. השנה אברטון פתחה עם 9 נקודות מ-9 אפשריות, ונראית כמו המרעננת הרשמית של הקיץ. ברלו, סקור לנו את הקיץ האדיר שהיה לאברטון בשוק העברות, ואת פתיחת העונה החלקה והמוצלחת שלה.
טוב, אז אברטון עשו קיץ מדהים, אבל זה לא משהו חדש, זה מה שקורה כל עונה. כל עונה בעצם אברטון עושים לא מעט רכישות, ומביאים לא מעט שחקנים בקיץ, ואז מסמנים אותם כקבוצה שיכולה לבוא ולעשות הפתעה. וכל פעם מאכזבים, אבל העונה יש תחושה אחרת, כי באמת מרגיש שאנצ'לוטי עשה רכש מחושב, לא סתם הביא שחקנים, אלא באמת הביא לפי הצרכים של הקבוצה. מי שהגיעו זה אלן, שהגיע מנפולי תמורת 22.5 מיליון פאונד, חמז רודריגז מריאל, בעסקה חופשית שזו עבירה מדהימה בעיניי, אבדולאי דוקורי הגיע מווטפורד, בתמורת 20 מיליון פאונד, אחד מהקשרים ההגנתיים הבולטים בפרימר ליג, אחד שאברטון רדפה אחריו זמן רב, והגיע גם המגן נילסן קונקו ממרסיי, תמורת 600 אלף פאונד, עבירה פחות מעניינת, יותר לעתיד. עכשיו, אנצ'לוטי ישב בקיץ ועשה חושבים. הוא ראה שאברטון הייתה רק במקום ה-12 בליגה בחטיפות שנה שעברה, שהייתה לה את ההגנה 14 בטבע בליגה, והוא הבין שהוא צריך לשנות משהו, בעיקר במרכז השדה שלא מספיק תמך בהגנה, ולכן הוא השיג שהוא צריך לשפר את הקישור ההגנתי של הקבוצה. הוא הביא את דוקורי, שדיברנו עליו, באמת אחד מהקשרים ההגנתיים הבולטים, לא היה, בוא נגיד את זה ככה, מהסיבות לירידה של ווטפורד בשנה שעברה, וגם את אלן, שהוא קשר מתקל נהדר, מאוד מאוד דינמי, ממובילי החטיפות במרכז המגרש בסריה 4 שנים האחרונות, וככה הוא בעצם יוצר גם קישור שיוכל להשיג לו את השליטה במרכז המגרש, שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לקבוצות של אנצ'לוטי באופן כללי, וגם יוכל לעזור להגנה שהיא עדיין הגנה מקרטעת. בנוסף, הוא הבין שיש לאברטון בעיות התקפיות, התקפה 11 בטבעה בליגה בלבד בשנה שעברה, ולכן הוא הביא את חמז רודריגז. חמז רודריגז הוא שחקן נהדר, הוא פליימייקר אדיר, יכולות של ביתה, יכולות של סיומת, מאוד מאוד יצירתי, אבל הוא גם כזה שדי יחזב בשנים האחרונות, אולי יסתדר לא בריאל ולא בביירן, המאמן האחרון שהוא למעשה הצליח להסתדר תחתיו, זה אנצ'לוטי עצמו, ולכן דווקא באברטון מקווים שהשילוב הזה שוב פעם יעבוד טוב. גם חשוב לציין שבינתיים זה נראה נהדר, חמאס הוא באמת המנוע של אברטון במחזורים הראשונים, וגם אלם וגם דוקורי זה שחקנים שיודעים להצטרף היטב להתקפה, וככה בעצם לאברטון יש חוליית קישור נהדרת. היא תומכת בהתקפה, מסעת להגנה, ובאמת מובילה ומצידה את הקבוצה הזאת קדימה.
דוקורי, הוא מאוד מזכיר לי, תהיה טורי, גם בסייז,
נכון.
והגודל שהוא מביא איתו, כשהוא מצטרף להתקפה. כן, אפילו בלי קשר למראה, הוא קשר, הגנתי מעולה, שגם יכול להוסיף המון בהתקפה, ובמצבים נייחים.
כן,
זה תמיד יתרון.
גם יש לו עוד משהו מעניין, הוא באופן כאלה כל הקישור של אברטון, הם סופר מהירים. גם אלן וגם דוקורי, דוקורי במיוחד, ביחס לגודל ולסייז שלו, זה קישור שיכול לעשות כאילו מעבר מהגנה להתקפה מאוד מאוד מהר, וזה לפי דעתי יתרון שהולך לשחק להם חזק מאוד העונה.
אני מסכים, אתה רואה קישור מאוד מאוד דינמי, וזה מה שאני מאוד אוהב, ובינתיים זה עובד. אברטון כרגע נראית מצוין עם 9.9 אפשריות, ביכולת נהדרת, במקום הרביעי בליגה במסירות מפתח עם 10.3 למשחק, במקום החמישי לביתות, התקפית היא מדהימה, הקצב שלה הוא קצב גבוה, יש לה המון תכליתיות לצד הנעת כדור מצוינת, באמת כיף לראות אותה, יש שילוב התקפי בעיניי מדהים, בין רודריגז שהוא מוסר 3.3 מסירות מפתח למשחק, שזה חמישי בליגה, והוא גם מקום חמישי בליגה במסירות עם 53 מסירות, סליחה, וגם עם רישרליסון וקלברט לואין, שהם מקום רביעי וחמישי בביתות לשער בהתאמה, לואין הוא מלך השערים וחמישה, ורישרליסון עם שער ושני בישולים בשלושה משחקים, שזה גם מצוין, גם מבחינה הגנתית אפשר לחוש בהבדל, אברטון משיגה את השליטה במרכז המגרש, בזכות אלן ודוקור שדיברנו עליהם, היא שביעית בחטיפות ובעירותים, שזה מצוין, זה שיפור מדהים לעומת העונה שעברה, וזה בעצם מוביל אותם קדימה, זה גם מאפשר להם לצאת להתקפות מהירות, גם מסייע להגנה, שהיא בעיניי מאוד טעונת שיפור, קולמן קצת יורד ברמה, ומרכז הגנה של קין ומינה, מרכז הגנה לא מספיק מרוכז, הוא נטל את טעויות, ופיקפורד כמובן, השוער שנתן מונדיאל אדיר לפני שנתיים, בינתיים לא מוצא את עצמו בשנים האחרונות, שנה שעברה הוא היה מקום שני מהסוף
לפני
בליגה.
לפני האחרון, נכון?
כן, לפני האחרון, לפני קפה, עם אחוז הצלות של 63%, שזה מעט מאוד, השנה הוא כאילו על 70%, אבל זה מדגם מאוד קטן, והוא עשה טעויות נגד וסטברום, ככה שהוא גם צריך להשתפר ולהתאפס על עצמו.
שווה גם לדבר על לוק הדין, המגן השמאלי.
נכון.
שהוא יש לו...
עשי אותו בפנטזי.
הוא מדהים, מלך המצבים הנייחים של אברטון, קרוסים אדירים, וזה פשוט עובד מאוד מאוד טוב, גם עם רישרליסון וגם עם קלאברט לוין, שהם שניהם שחקנים מאוד מאוד גבוהים, וגם איזשהו אספקט התקפי מעניין. מסכים גם לגבי מרכז ההגנה, ש... אנשלוטי חייב להביא עוד בלם לפי דעתי, אם הוא רוצה שאברטון ירוץ הרבה יותר גבוה.
אני מסכים, אני חושב.
כן, עבר לו, כן.
לא, בדיוק באתי להגיד על מה שאתה אומר להגיד, עומד להגיד עכשיו, אז תשלים את זה.
איפה אתם חושבים שאברטון תסיים העונה?
אני חושב שיש לה קבוצה מאוד מאוזנת, אני חושב שהיא בנויה מצוין, מאוד מתאימה לפילוסופיית המשחק של אנשלוטי, בתרחיש האופטימי יכולה לסיים טופ 4 אם יונייטד וצ'לסי לא יתאפסו על עצמם. המקום הריאלי בעיניי הוא מקום חמישי עד שמיני, לדעתי יציים במקום השישי, שהקבוצות שהקדימו אותה זה סיטי, ליברפול, צ'לסי, יונייטד וארסנל. לדעתי יציים במקום שישי שזה הישג אדיר למועדון כמו אברטון, שנמצא כבר כמה שנים בעונות לטובות.
אני חושב שגם סיפור המנה לברטון, שכל עונה כבר בעונות האחרונות, יש ממש דיבור עליהם, זה שהם יהיו הקבוצה,
נכון.
הסוס השחור בטופ 6, אני חושב שהעונה הם יכולים לעשות את זה בענק, אני רק חושב שטוטנהאם עם העבר של בייל, קבלו את זה שהם אנרגיות מחודשות, ואני חושב שדווקא ארסנל היא תהיה זאת שלא תיכנס לעונה לטופ 6, ואברטון יחליפו אותם.
מעניין.
כן, אני לא... לא, לא אני מאוד פסימי לגבי ארסנל העונה, אבל אברטון פשוט, אני חושב שאחד הדברים הכי מהים זה שאנצ'לוטי הביא שחקנים שלו. אנצ'לוטי הוא מאמן של שחקנים, הוא כאילו מתאים את השיטה לשחקנים שיש לו, ולכן הוא הביא שחקנים שיש לו איתם חיבור יחסית טוב, אם זה חמאס, אם זה אלן שגם שיחק תחתיו בנאפולי. אני חושב שעוד משהו מעניין זה מה יקרה עם מואיז קן, שהיה אחד הפוטנציאלים האדירים של יובנטוס, ואברטון שילמו עליו 30 מיליון יורו בעונה שעברה, שזה סכום מטורף על שחקן בן 19, בינתיים הוא לא קורא הרשתות, ואני...
בלשון המעטה.
כן. ואני מאוד מאוד רוצה ומקווה שאנצ'לוטי יצליח להרים אותו, כי אני חושב שהוא יכול להיות חלוץ אדיר, ומאז לוקאקו באמת חסר לי קצת חלוצים אדירים באברטון.
קיבלת את קלוורט לואין.
כן,
הוא
נראה פגז, אבל אני גם מאוד שמח, כי הוא שחקן בית, והוא אנגלי צעיר ומאוד מאוד מוכשר. אבל אני, לא בט... אני חושב שמואיס כן מבחינת פוטנציאל, הוא פוטנציאל הרבה יותר גדול. וזה משהו שאני כאילו הייתי מאוד מאוד מקווה לראות העונה שהוא משתלב ונכנס יותר לקבוצה. יש לנו כמה שחקנים חלוצים צעירים מאוד מעניינים בפרמייר ליג העונה.
לגמרי.
לגמרי.
כן, ובאיטליה הוא, בעונה הראשונה של רונלדו, הוא נתן רגעים יפים לצידו בגיל 19. שניים מאוד מפתיע, בגלל זה גם...
בגלל זה הוא נקנה.
כן, בגלל היכולת הזאת הוא נקנה, וצריך גם לזכור את ברנארד על הספסל. זו קבוצה מאוד מוכשרת.
אני אשאל אתכם... עם הניסיון והאי רובי.
לגמרי.
שני פליטי ארסנל.
כן, לגמרי. אני אומרת, וולקוט ברגעים האחרונים בקריירה, אבל באמת יכול להוסיף. אני אשאל אתכם עוד שאלה על אנצ'לוטי, ואז אני אגיד את דעתי גם על אנצ'לוטי וגם איפה אברטון תסיים. אנצ'לוטי ב-15-20 שנה האחרונות אימן בעיקר בעריות היבש. אנחנו מדברים על מילאן, יובנטוס, צ'לסי, ביירן, ריאל ופריז, לאחרונה גם בנאפולי. בעיניי הוא מאמן יותר כמו, יש במאמני העל שני סוגים של מאמנים, מאמנים שמביאים איתם שיטה והם מאמנים ש... השחקנים אוהבים ומצליחים לחבר קבוצות כוכבים להצלחות, אז אני שואל אותי אם הוא הסוג השני, מאמן, די דומה לזידן, אין לו איזושהי שיטה והוא מאוד גמיש בשיטת משחק שלו, מצד שני הוא מאוד אהוב על השחקנים, מאוד סמכותי, ויודע לחבר קבוצות של כוכבים, זה לא עבד עם ליגת האלופות להוציא את אלדיסימה, שהביא לריאל, ביירן לא הצליח, פריז לא הצליח. והשאלה שלי, אליכם, סליחה, האם מאמן העל הזה יכול להוביל קבוצה שיחסית קטנה?
אני חושב שכן.
לא קטנה, אבל היא לא קבוצת על.
לא, היא לא קבוצת על במונחים המודרניים, אבל אני חושב שהוא לגמרי יכול להוביל. אני חושב שגם אנחנו רואים פה משהו אחר. כי פה פתאום אנצ'לוטי מביא את השחקנים שלו כדי לשחק בדרך שבה הוא רוצה לראות את אברטון. וזה דבר שהוא מאוד מאוד יפה בעיניי. אני חושב שיש לו המון ניסיון, וזה משהו שחסר לאברטון, כי בינתיים היו לו בעיקר מאמנים צעירים. רוברטו מרטינז, מרקו סילבה, היה את רונלד קומן, וזה משהו שחשוב. ובנוסף, אני חושב שהוא יכול מאוד להוביל אותם קדימה, גם בשל המוניטין שלו, זאת אומרת, שחקנים רואים שיש מאמן כזה, שיש לו כזה מוניטין וכזה גדול, זה לגמרי מוביל אותם לרצות לעשות את הקפיצת מדרגה, ואני חושב שהוא לגמרי יכול לגרום להם להתברג בטופ 6, ואפילו למעלה מזה. שוב, הוא לא ייקח אותם לאליפות, זה בטח לא להצלחה האירופאית, אבל במונחי ליגה הוא יכול לגמרי להוביל את אברטון להישגים שהם לא הגיעו להם מאז... העונה מוצלחת ההיא של רוברטו מרטינס.
אני מסכים. אני גם חושב שעוד דבר שהוא מוסיף, זה שסוף סוף יש כדורגל שמח באברטון, לפחות בתחילת העונה. עונה שעברה, גם שאנצ'לוטי הגיע, אז בהתחלה היה כדורגל פשוט מדכא. היה מדכא לראות את אברטון. ופתאום רישרליסון, שהוא בעיניי שחקן מצוין, בעיקר בכנף, שהוא נכנס פנימה, אז זה נראה מדהים, והשילוב שלו עם קלברט לוין וחמאס זה פשוט שלישיית התקפה מצוינת, ואני חושב שהם באמת הצליחו להגיע רחוק, וכמובן שעוד שחקנים ירצו להגיע, גם לפני שנתיים הם החליפו בעלים לבעלים הרבה יותר חזק, כלכלית, מה שיכניס הרבה הרבה יותר כסף, מה שמכניס הרבה יותר כסף למועדון, וזה בעצם מה שאפשר גם לאנצ'לוטי לחתום. גם אגיד שבגלל היכולת של אנצ'לוטי להיות מאמן של שחקנים, זה משהו שאני חושב שבאברטון מאוד מאוד צריכים, בעיקר כל מיני שחקנים שם שטיפה איבדו את הכיוון, אם זה איוובי שבהתחלה דיברו עליו כאיזשהו כישרון, אם זה מויס קן, אם זה חמאס, זה שחקנים שממש יכול להחזיר לדרך הנכונה ו... ששחקו תחתיו מעולה, ואני חושב שאיזשהו אספקט שאין לה הרבה מאמנים, שלאנצ'לוטי יש, וזה נשמע לי שזה ירים את אברטון העונה.
יהיה נורא מעניין לראות את אברטון. לגבי המיקום הסופי שלה, אני רוצה להזכיר לכולם שמעבר לטופ 6, יהיה לה מאוד קשה להיכנס לשישייה הראשונה בגלל לסטר, ועליה אנחנו נעבור לדבר עכשיו. לסטר פתחת עונה מצוין, 9-9, השואלים פשוט לוהטים. בגלל זה אני חושב שאברטון, אני רק אשלים את המשפט הקודם, גם אם תהיה לה עונה מאוד טובה, אני מניח שיונייטד תתאושש מתישהו וצ'לסי תתחבר, ויהיה לנו את ליברפול סיטי, משם מ-3-6, אני חושב שיהיו יונייטד, צ'לסי, לסטר, טוטנאם וארסנל שהתחרו, ורק אז תגיע אברטון. זאת אומרת, על אף הפתיחה המוצלחת מאוד של אברטון, אני מניח שהכוחות יתאזנו בהמשך. נעבור ללסטר, פתחה בסערה את העונה הקודמת, להזכירכם, לפני פגרת הקורונה התברגה במקום השלישי. את העונה סיימה להחזבתה העונה שעברה במקום החמישי, בלי כרטיס לליגת האלופות. אני חושב שאם לסטר מסיים את העונה בצורה יחסית מאכזבת במקום החמישי, אתה יודע שהייתה עונה מאוד מאוד מוצלחת עבורה. נכון. ברלו, לסטר פתחה גם היא בצורה מושלמת העונה, ואכן ניצחון שכזה, את ה-5-2 על סיטי, חייבים לזכור את הסיכויים שלה להגיע רחוק גם השנה. אז בוא ספר לנו קצת על הרכש שהיא עשתה, על פתיחת העונה ועל התחזית שלך.
אני רוצה ברשותך טיפה לחזור לעונה שעברה, כי אני חושב שצריך באמת כזה להפריד בין שני חלקים את העונה שעברה. העונה שעברה הייתה עונה מדהימה, עבור לסטר, עד פגרת הקורונה. היא התברגה במקום השלישי, אבל חלק גדול מהזמן היא הייתה במקום השני, בגלל חולשה יחסית של סיטי, והיא הייתה, שיחקה כדורגל מלהיב, יש לה גרעין צעיר מדהים, יורי טילמנס, איוזה פרז הגיע מניוקאסל, כמובן ג'יימס מדיסון שנמצא שם, וצ'דורי, ו-NDD,
ובאגנצ'ו,
אליהם, בארנס ובארנס מדהים, אני מת עליו, והיה לנו גם את צ'ילואל, קיצר, הם היו קבוצה צעירה מאוד, שהצליחה לתת עונה מדהימה בליגה, וזה התפספס אחרי פגרת הקורונה, היא פתאום נראתה מאוד אפתית, מאוד אנמית, השיגה 9 נקודות מ-9 משחקים, איבדה את המקום בצ'מפיונס, ירדה למקום החמישי, ככה שהיה לא מעט דאגה סביב היכולת שלהם להמשיך. לסטר איבדה את בן צ'ילואל, שהוא היה חלק מאוד מאוד מרשים ומאוד חשוב בריצה שלהם שנה שעברה. מעבר להיותו המגן השמאלי הפותח שלהם ושל נבחרת אנגליה ובעל תרומה מאוד מכרעת להגנה, היה לו גם תפקיד מאוד משמעותי ומאוד חשוב בהתקפה. צ'ילואל מסר 1.4 מסירות מפתח למשחק, הוא רשם 3 שערים ו-3 אסיסטים. משחק השיא שלו היה כמו של כל הקבוצה בניצחון 9-0 על סאות'המפטון, אבל הוא באמת היה חלק מאוד מאוד חשוב, אולי אחד השחקנים בהחלט הכי מרשימים של לסטר בעונה שעברה, ובמקומה הגיע טימותי קסטן, המגן השמאלי של אטלנטה, הסופר מרגשת בעונה שעברה. קסטן הוא יש לו יכולות התקפיות מדהימות, הוא תופקד כמגן שמאלי בחוליה של 5 שחקנים, מה ש גרם לו, אתה יודע, מאוד לצאת קדימה ולתמוך בהתקפות. הוא מאוד גבוה, מהווה איום אווירי, כולנו ראינו את השער שלו מול ווסט ברום במחזור הראשון, יש לו את היכולת גם להגביה כדורים ולמסור מסירות רוחב, ראינו את זה אתמול בבישול שלו לוורדי, ובנוסף יש לו את הבוסט הכי טוב להצלחה, שזה העובדה שהוצאתי אותו בפנטזי ביום של מחזור הסיום, שזה ממש נתן לו את הבוסט, בגלל זה הוא הפקיע ובישל כבר והכל. בכללי הוא שחקן נהדר, הגנתית הוא בעיניי טעון עוד הוכחה, אבל בינתיים נראה מצוין. בנוסף, בסוף העונה שעברה, היו זה פרס קצת נחלש.
אתה יודע, אני אתן רק סיפור מעניין, איפה ראיתי אותו לראשונה, אחרי הגביע של הפועל חיפה, ב-17-18 שיחקנו נגד אטלנטה, וראיתי כמובן את המשחק בבית, וגם טסתי למשחק בחוץ, והיה ברור שיש לו נתונים מאוד מרשימים למגן, כי הוא גם יחסית מהיר.
כן.
זהו, תמשיך.
אז זהו, אז לא, זה יפה, אז היוזה פרז מאוד נכנס בסוף העונה שעברה, ולכן לסר עשה בין העסקה מעולה, הביאה את שם גיז אונדר מרומא, הוא קיצוני מצוין, מאוד מהיר, מאוד טכני, יכול להשתלב נהדר לדעתי בקבוצה של לסטר, תחת הכדורגל ההתקפי של ברנדון רוג'רס, יכול כזה קצת להחיות את הקריירה שלו, בעיניי רכישה אדירה שלהם, ומבחינת המחזורים הראשונים, אני חושב שלסטר הייתה אולי הקבוצה הכי מרשימה עד כה בפרמייר ליג, היא יותר קרובה ליכולת משנה שעברה לפני פגרת הקורונה, מאשר אחריה. היא סובלת מלא מעט פציעות, כאילו ריקרדו פררה עדיין בחוץ, משחקים ג'יימס ג'סטין, משחק הראשון, מנדי תופקד כבלם בכלל, אבל עדיין פועלת כמכונה המשומנת והמליבה שהיא הייתה בעונה שעברה. אם זה מבחינה הגנתית, יש לה בעיניי את אחד הבלמים הכי טובים בליגה, סויאנאצ'ו, שהוא בחור צעיר, אבל הוא לגמרי הבן אדם הבא שעשה את הקפיצת המדרגה מלסטר, היא תוכל להתגבר לא רע על
הזיבה. נראה כמו טרזן קצת.
עם קסטן. כן, סויאנאצ'ו ממש. הוא דומה קצת לשילוב של...
פויול כזה.
של טרזן ו... של פויול וגור מגור ואוהב.
גדול.
אבל...
ועכשיו יש להם עם אונדר שני טורקים, שאני לא זוכר מתי דבר כזה קרה בקבוצת פרמייר ליג. פעם אחרונה.
כן, כן. זה נכון. וגם כאילו מבחינת קישור, יש להם קישור מדהים, יש להם את... גם את NDD שהוא מעולה, גם צ'ודורי. בטח יורי טילמנס, שאני אוהב אותו מאוד, נפקיע גם אתמול. ג'יימס מדיסון, שהוא לגמרי
לכם
שחקן מליב. והתקפית... התקפית יש להם את מלך השערים של העונה שעברה, ג'יימי ורדי, שהוא אף פעם לא נגמר, ואת ארווי ברס, שאני אישית מאוד מאוד אוהב אותו, הוא מאוד הרשים אותי בעונה שעברה, הוא בינתיים גם פתח מצוין, ויש לי אותו בפנטזי, אז אני הכי רוצה שהוא יקרה.
הוא הפתעה נעימה. איפה אתה רואה את לסטר מסיים את השנה, ואם תצליח לשמר את היכולת הזאת לעוד עונה שלמה?
אני חושב שהיא יכולה לשמר, אני לא חושב שהיא... תישאר בגבעים האלה. לדעתי, היא תהיה בחציון העליון. אני לא מסכים איתך, אני לא חושב שהיא תהיה בטופ 6. לדעתי, תהיה מקום שביעי, שמיני. לא יותר מקום שביעי, אני עדיין חושב שהם נופלים מבחינת סגל מאברטון, אבל הם לגמרי יוכלו כזה... לאות קדימה, אם יהיה בעיות של פציעות, או אם קבוצה אחת, אם הקבוצות שמאכזבות ימשיכו לאכזב, אבל שוב, אני חושב שזה יהיה במקום השביעי שמיני אזורים האלה.
אדם, רוצה להרחיב עליהם קצת?
אני אשמח. אני חושב שקודם כל, קסטן הוא באמת כרגע מאוד מאוד מרשים התקפית. השאלה זה, מתי בעצם הוא יצטרך, כי הוא נראה לי שעכשיו הוא באיזשהו היי כזה, שהקבוצה משחקת התקפית נורא נורא יפה, והם בעצם... מצליחים להפגיע המון שערים, זה פחות מורגש הקצעים בהגנה, שאז האם הוא באמת הצליח להתמודד עם הווינגירים הקשוחים של הפרמייר ליג, כשבאטלנטה הוא פחות נדרש למשימה הזאת, בגלל שהם שיחקו 3-5-2, אז בעצם היה לו הרבה הרבה יותר קל, אז זה משהו שהוא מעניין, והדבר השני זה באמת על אונדר, שהוא... שחקן סופר מוכשר שבעונה שעברה הייתה לו עונה על הפנים ברומא, ואני מאוד, אני מאוד מאוד רוצה לראות אותו. אני חושב שהוא יהיה שחקן אדיר, ואני מקווה שגם לסטר יש להם עליו אופציית רכישה, אני מקווה שאם הוא יעשה עונה טובה שבאמת ירכשו אותו, כי הוא היה לשחקן שיהיה תענוג לראות בפרמייר ליג. אירוע שרציתי לדבר על לסטר, זה בעצם העזיבה של אנדי קינג, שהיה קשר מרכזי שעשה את כל מסע העלייה, כולל האליפות, עם לסטר, והעונה שוחרר. ככה סתם איזושהי זווית עצובה קטנה שמראה שזהו, לסטר כבר בליגה של הגדולים. ועל ג'יימי ורדי, שהוא פשוט הדבר הכי, הסיפור הכי גדול שאני חושב שיש בכדורגל האנגלי, הוא אחד הסיפורים הגדולים, פשוט חלוץ אדיר, אתמול הוא היה, כמה שכואב לי להגיד זה, הוא פשוט היה אדיר, הוא היה בכל מקום, הוא היה נייד, הוא סופר מהיר, הוא סופר חכם, ובסוף עונה גדולה שלו, תביא את לסטר לעונה גדולה לפי דעתי, ואני חושב שברנדון רוג'רס, כאילו שווה לשים לב לזה, אבל הוא בעצם כל עונה כמעט, סוף העונה, יש לו איזשהו דאון למטה. אם ניקח אחורה להחלקה של ג'רארד וליברפול, אם ניקח עוד דוגמה את העונה שעברה, אני חושב שהשאלה זה, אם גם ברנדון רוג'רס הצליח להתעלות על עצמו בקטע הזה, והאם לסטר לא טיפול. אם לסטר לא טיפול, אני חושב שיהיה לנו תחרות מטורפת על הטופ 6 עד המחזור האחרון, אם היא טיפול, אז אני רואה אותה מסיימת 7-8. ואני חושב שעוד מה שמעניין לדבר עליו, זה בעצם חוליית ההגנה שלה. סוויניצ'ו, בלם אדיר, פררה, הוא מגן ימני אדיר, ופשוט צריך לראות איך הם מצליחים לשמור על, איך מצליחים לשמור על שניהם בריאים. סוויניצ'ו, עונה שעברה נפצע, וגם פררה שעדיין סוחב את הפציעה. אם הם צריכו לשמור על שניהם בריאים, אז אני חושב שהם הצליחו לשמור גם על עוד איזושהי יציבות העונה. זה לפי דעתי הדברים שיהיו מעניינים העונה בלסטר.
מעניין, ואני אוסיף מילה על ברנדון רוג'רס, אני חושב שהוא underrated ענק, כי הוא יודע להוציא מקבוצה הרבה יותר ממה שהיא שווה, בליברפול אפשר לראות את זה, בלסטר אפשר לראות את זה שנה שעברה, וזה באמת תלוי גם בפציעות, והם צריך לשמר את היכולת לאורך כל העונה. אני חושב שהיא תסיים במקומות 4-7, כלומר אם אתם נותנים ל-7-8, אני חושב שהיא תוכל לגרד את סוף הטופ 6, תלוי גם באחרות. כלומר, תלוי באחרות, אבל מבחינת היכולת היא לגמרי שם, לגמרי שם. אני חושב שכקבוצה היא underrated לסטר.
לגמרי. יש לה כמה שחקנים מאוד underrated. NDD, טילמנס, פשוט שחקנים שהיו יכולים להשתלב בכל קבוצת פרמייר לגדולה אחרת, ולא שחקני
הרכב. חד משמעית. NDD, לא דיברנו עליו, הוא אחד הקשרים האחורים הכי טובים בעונה שעברה בפרמייר ליג. לא זוכר את הנתון המדויק, אבל לעתיד טופ 5 או 7 בחילוצי כדור. גם במשחק לחץ וגם במשחק רגיל. זה שווה להגיד. ומשואלים נעבור לזאבים. בואו נדבר קצת על וולפס. שתי עונות רצופות, סליחה, שוולפס מסיימת במקום השביעי לאחר שעלתה מליגת המשנה לפני שנתיים, עם חממה פורטוגלית, מערך של שלושה בלמים ומאמן מוכשר בדמותו של נונו. הצלחתה של וולפס לא הפתיעה הרבה אנשים. היא התמודדה הקיץ עם עזיבות באגפים, אך עדיין השאירה את שלד השחקנים המוצלח. הזאבים העונה עם ניצחון על שפילד, סטדל סיטי ותבוסה מבישה לווסטאם. ברלו, תסביר לנו איך וולפס תתמודד עם העזיבות, והאם תצליח לשחזר את היכולת והמיקום משתי העונות האחרונות.
טוב, אז לפני שאני אדבר שנייה על זה, אני חייב לתת מקום לדבר קצת על האהובים שכבר יאמן. מיק מקארפי, וולפס, הם קבוצה שיש לה מקום חם מהלב שלי, עוד מהפתיחה שלי, שאני התחלתי לראות את הפרמייר ליג, הם עלו לפרמייר ליג בעונת 8-9, לקחו את ליגת המשנה, אחרי שהם נכשלו הרבה שנים בניצוחו של אותו מאמן אדיר, מר מיק מקארפי, ואז הם הצליחו לשרוד שתי עונות, כולל בעונת 10-11, שהייתה אחת העונות הכי טובות של הפרמייר ליג מבחינת התחתית שאני זוכר, עם מאבקים מטורפים, בסופו של דבר ירדו ב-11-12, אגב, ב-10-11 עם הקבוצה הראשונה שניצחה את יונייטד, שהייתה בלתי מנצחת עד אזור דצמבר, הם אלה שניצחו אותה, וולפס, 2-1 בבית, ואז ירדו ב-11-12, בגלל החטא של פיטורי מיק מקארפי, ואז הם חזרו אחרי הקנייה של ג'ורג'ו מנדש, סוכן העל, שהצליח להביא להם את כל השחקנים הפורטוגלים שעושים מה שעושים שם. בעונה שעברה הם היו במאבק על הליגה האירופית עד הסוף, בסוף הפסידו 2-0 לצ'לסי. אדם טראור סוף סוף פרץ, אחרי 4 בישולים וגול ב-66 המשחקים הראשונים שלו בפרימייר ליג. בעונה שעברה הוא כבש 4 שערים ובישל 9 בישולים, ניצח את סיטי גם בחוץ, הוא נהיה הרבה יותר תכליתי, התחיל מעט לממש את הפוטנציאל, ואז הגיע הקיץ האחרון, שבו אולס הביאו את פאביו סילבה, חלוץ בן 20, סופר מוכשר מפורטו, נחשב כאחד הכישרונות הגדולים של הכדורגל הפורטוגלי, אבל הוא עדיין לא כל כך בשל, לא ברור עדיין כמה הוא יוכל לתרום עכשיו, בכל מקרה אולס ינסו להריץ אותו. מאט דוהרטי, המגן הימני שהיה מאוד 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 משמעותי, לפרקים נראה כמו המגן הכי טוב בליגה, עזב לטוטנהאם, הוא היה כמו חלוץ שני בהתקפות, והוא היה באמת אחד מהנדבכים הכי חשובים של הקבוצה הזאת שנבנתה באולפס. במקומו הגיע נלסון סמדו, עכשיו סמדו זכה ללא מעט השמצות, עקב הופעות הרעות שלו מבחינה הגנתית בברצלונה, וזה לא עולה גמרי למדויק, אבל פה הוא מגיע למערך שיותר מתאים לו, הוא מגיע למערך של 3 בלמים, מאוד יציבים, מאוד אחראים, הייתי אומר מאוד, תכלס לא בטוח לי מאוד יציבים אחרי מה שקרה אתמול, אבל בדרך כלל מאוד יציבים ומאוד אחראים, הוא מגן מאוד טוב מבחינת כיפית, זה יכול לאפשר לו את האיכויות שלו, העובדה שיש 3 בלמים שמחפים עליו מאחורה, לאפשר לו מרווח טעות, גם הגיע קיאנו ג'אן אובר מליברפול, מגן מאוד מוכשר, שעתידו לפניו, גם מגן ימני, הוא יעניק לאולף סומק ואפשרות לרוטציה במידה וסמדו לא יצדיק את הקרדיט, ומי שעזב זה דיוגו ז'וטה, הוא עבר לליברפול, קיצוני מאוד מאוד מוכשר, כזה שקלופ חושב שבעתיד יהיה אחד הווינגרים הטובים בעולם, אבל חשוב לזכור, זה גם שחקן שהוא לא היה שחקן הרכב קבוע, אונן תסיס שלו בפרימייר ליג הייתה 7 שערים, בעיניי הסכום של ליברפול רכשו אותו בו, שזה סכום של 44 מיליון פאונד, זה סכום לגמרי מוצדק שאולף לא יכלו לסרב לו, ואלדר קוסטה עבר לליץ, והוא בינתיים עושה שם חייל. מבחינת המחליפים של יוגו ז'וטה, יש את פודנס, שבינתיים נראה מצוין העונה, ופדרו נטו, שהוא הראה ניצוצות בעונה שעברה, ולגמרי יכול לעשות את הצעד קדימה, מזכיר שהוא בן 20. רציתי להגיד האמת שהם עושים בדיוק מה שמצופה מהם כשהתכוננתי לפרק לפני המשחק אתמול, אבל אז הגיעה התבוסה המוזרה הזאת לווסטהאם, שהייתה גם משמעותית טובה יותר, וזה איזשהו אולי מקום לדאגה אצל נונו אספריטו גומש. חשוב לזכור עדיין שג'וני ומרקל, שניהם המגעים השמאליים, שניהם פצועים, הבנתי שווינגרה היה נוראי אתמול, וגם הם נהנו מיום רע של כל חוליית ההגנה של אולס, אני לא חושב שזה צפוי להימשך, מבחינת כפית יש לנו את, אגב, סמדו היה נראה טוב אתמול, ראול חימנז, הוא ימשיך להוביל את הקבוצה מבחינת התקפית, והקישור ממשיך להיות העוגן של הקבוצה, נבש ומוטיניו, שהם קשרי על, ומאחורים יש את ויטיניה שעורב להם במקרה שאחד מהם ייחלש. אולפס היא הקבוצה מצוינת, היא כרגע נראית כמדרגה פחות מלסטר ומאברטון, ציים לדעתי בחלק העניין של הטבלה, תמשיך להציג הגנה חזקה בשונה מאתמול, היא תמשיך להיות יציבה, היא תמשיך לאתגר את הגדולות, אבל יצא במקום ה-9 עשירי לדעתי. תפנה את המקום השביעי.
אדם רוצה להוסיף משהו?
כן, קודם כל איש המפתח בוולף זה לא מאמן, לא שחקן, זה סוכן, זה ז'ורג'ה מנדש, וכל השחקנים שהגיעו העונה הם שחקנים שלו, וחשוב לשים על זה את האצבע, בגלל שבאמת, כאילו, זה לא בהכרח השחקנים שאני, כאילו, אם אני בהכרח הייתי מביא לוולפס, נגיד, אני חושב שכבר מוטיניו, כמה שהוא שחקן אדיר, הוא כבר עייף, הוא שחקן מבוגר, וזה מורגש, ובעיה שוולפס היא לא קבוצת רוטציה כל כך, יש להם סגל מאוד מאוד קצר, בעונה שעברה זה מאוד מאוד הקשה עליהם, כלומר, עשו גם אירופית וגם קמפיין פרמייר ליג מאוד מאוד ארוך. והם הקבוצה שהתחילה לשחק ראשונה כאילו מהאנגליות, וזה מאוד מאוד פגע בהם בעונה שעברה. וגם עונה אני מרגיש שעדיין חסר להם ברוטציה חלוץ אמין במקום ראול חימנז, ועוד קשר מרכזי. ואני חושב שזה בעצם מה שמשפיע, ובגלל זה וולפס נראתה כמו שהיא נראתה אתמול. אבל יש לה כמה שחקנים אדירים אדירים שיכולים לשנות את הקבוצה כל רגע, אם זה רובן נבש, אם זה אדם טראורה, שלגביו העזיבה של מה דורותי יכולה לעשות לו מאוד מאוד טוב. במהלך העונה שעברה, הוא אהב לעשות ביניהם רוטציה, נונו ספיריטו סנטו. הוא אוהב לעשות ביניהם רוטציה, והדבר הזה בעצם, לפי דעתי, ייתן לאדמה הרבה יותר דקות משחק, נוכל לראות אותו הרבה הרבה יותר, גם שמאחוריו יש את סמדו כתמיכה, וגם כחופשי על כל האגף. זה משהו שנראה לי פשוט יהיה כיף לכולם לראות את המפלצת הזאת רצה הלוך חזור, כי זה פשוט לא אנושי. וגם עוד משהו מעניין זה שבעצם יש לה כמה צעירים מאוד מאוד מעניינים. אם זה הוור שהגיע מליברפול, אם זה פדרונטו, שחקנים שלפי דעתי יכולים להיכנס במהלך העונה ונוכל מאוד מאוד ליהנות מהם. אני חושב אבל שהם יסיימו, אני לא נותן להם יותר משבע העונה. אני חושב שחסר חסר שם קשר מרכזי וחלוץ מחליף יציב בדחיפות. אם לא יפתרו את זה, אם ג'ורג' מנדש בעצם לא יביא להם עוד לקוח, אז הם יתקעו. זה לפי דעתי בעיקר השאלה. וגם הסיבה של מנד דורותי מצערת, איזשהו שחקן שנהיה כבר חלק מאוד אינטגרלי מהקבוצה, גם בתודעה של
הוועד. לדעתי הוא ירד איתם אז ליגה ונשאר, ואז גם עלה איתם.
כן.
אם זה זוכר נכון.
כן. ואני מאוד מקווה שהוא גם הצליח בטוטנהאם, מבאס קצת לוולפס שהוא עוזב, אבל ולאוהדים בעיקר, אבל אולי ככה נוכל לקבל קצת יותר מהדמה.
כן, וזה גם חלק מהמשחק. אני ארחיב על מנדס, אפשר לעשות על וולפס פרק שלם אחרי המהפכה הניהולית שהייתה שם. אני לא יודע להצביע על הנתון המדויק של ה חסות או הבעלות הסינית, אבל הסינים גם מאוד חזקים במועדון. צריך לזכור שהם שינו את השם ואת הסמל. כאילו, הם קיצרו את השם, וולברהמפטון לוולפס.
וונדרס. כן.
וגם הסמל קצת שונה. כלומר, היה פה איזשהו ניסיון לשנות את התדמית של הקבוצה ולהפוך אותה לקצת יותר גלובלית. אבל בלי סטדיון חדש, זה עדיין לא קורה, סוג של מה, דומה מאוד למה שקורה באברטון, עם הבעלים האיראני, נכון? הוא איראני לדעתי.
כן, כן, הוא איראני.
אבל היא בהחלט קבוצה מעניינת, אפשר להרחיב עליה עוד המון ועל החממה הפורטוגלית שיש שם.
שווה לדבר גם על העולה החדשה והמרתקת לפרמייר ליג, ליץ. עם היסטוריה עשירה ומאמן גאון משוגע על הקווים, ננתח את סיכויה של ליץ להרשים בבמה הגדולה ביותר באנגליה. אדם, בוא תתחיל.
קודם כל זה מאוד מאוד מרגש, סוף סוף רואים אותם חזרה בפרמייר ליג, מהקבוצות הקלאסיות מקימות הפרמייר ליג שחוזרת אחרי 16 שנים מזעזעות, עם החלפות בעלים איטלקיים הזויים, שהעיפו שחקנים שלפשו את חולצות שיש להם את הספרה 7, כל מיני סיפורי הזיה, ואז אחרי החלפת בעלים הגיע בלסיה, שבעיניי הוא אחד המאמנים הכי מרגשים והכי כיפים בכדורגל, פשוט סגנון משחק התקפי ומטורף, שהבעיה שלו, וזה מה שחושב שיהיה הכי מעניין לראות את העונה, זה שהוא פשוט מתיש את השחקנים שלו, ובעונה ולפני שתי עונות בצ'מפיונשיפ זה מה שקרה, פשוט במרץ הם הוצאו, במחזורי הסיום פשוט נפלו, ואפילו לפלייאוף הם לא הגיעו, וזה אני חושב שזה כאילו, מעניין לראות איך זה יהיה השנה בפרמייר ליג, בינתיים הם גם מ-6 מ-9, ניצחו את פולהאם, ניצחו אתמול את שפילד, פשוט קבוצה תענוג לראות, שחקנים סופר מרגשים, אם זה פטריק במפורד שנכשל בצ'לסי, נכשל בקריסטל פלאס ועכשיו מחורר רשתות, אם זה קלווין פיליפס, שהיה נו נאים לפני 3 שנות, והוא זומן לנבחרת אנגליה. אם זה כל מיני שחקנים שחזרו מהמתים, כמו פאול הרננדז, קשר ספרדי בן 35 כבר, שבייל סביב אותו לפני 2 עונות, והוא פשוט מעין כזה מנטור, מנהל משחק של לידס, ובאופן כללי פשוט קבוצה שמרגש וכיף לראות, וכיף לראות שהם חזרו והם משחקים מדהים, ראינו את זה ב2 משחקים, גם ה-4-3 נגד ליברפול, וגם נגד פולהאם, שהיה משחק עם המון המון שערים. אני ככה ממליץ בחום לעקוב אחריהם, ולכל האוהדים הניטרלים לתמוך בלידס, כי היא פשוט קבוצה כיפית בטירוף.
ברלו, רוצה להרחיב?
כן, אני חושב שביאלסה הוא המאמן המתאים ביותר להחזיר את לידס לפרמייר ליג. הוא גם מאמן מטורף מבחינת האופי שלו, לא רק מבחינת צורת המשחק שהיא מטורפת, הם לגמרי משחקים כמו בפיפה, הם מקבלים כדור, רצים קדימה, בלי כלום. חשוב מאוד שהם השתפרו מבחינה הגנתית. הם איבדו בקיץ את בן ווייט, שחזר לברייטון, שהוא היה עוגן של ההגנה שלהם, הביאו את רובין קוך, שהוא בינתיים נראה נורא, ועכשיו הם הביאו עוד בלם, הם הביאו עוד בלם, את יורנטה, מהליגה הספרדית, במטרה בעצם לשפר את עצמם מבחינה תקפית. אני רוצה לדבר על 2 שחקנים שהם בעיניי הכי מעניינים עד כה בליץ. הראשון זה אלדר קוסטה, שעזב את טולס, הוא בינתיים מציג יכולת מדהימה באגף, ואת את קליך, הפולני הסופר מרשים הזה, שהוא ממש מסדר להם כרגע את את המשחק. שוב, יש את הבעיית העייפות, יש בעיה של שהגישה התקפית הזאת היא מאוד חושפנית מבחינה הגנתית. לליץ יש את היכולת, אני חושב שליץ כאילו תימנע ממאבקי תחתית, אני חושב שיציים במרכז הטבלה, או בחלק העליון במקום ה-9-10, או טיפה מתחת לזה, לדעתי אפשר לחזות למקום 9-13, משהו כזה. שוב, תלוי בקשירות של השחקנים, ברוטציה שביאלסה יעשה, הוא לדעתי יצטרך למתן קצת את שיטת המשחק הקיצונית שלו, ובזה שכל השחקנים האלה שהם די טעונים הוכחה בפרימייר ליג, ימשיכו להראות את ולהציג את היכולת הטובה שהם מציגים עד כה.
יש עוד 2 דברים שאני אשמח להוסיף. הראשון זה על רודריגו, שבעונה שעברה היה מלך השערים של ולנסיה, שלפי דעתי זה יכול להיות רש מאוד מאוד מדויק ללידס, זה יכול לשים את הכדור ברשת בהמון המון סיטואציות, שחקן מאוד מאוד מנוסה בבמות הגדולות, שפשוט במפתיע כאילו הגיע ללידס, אין ממש הסבר חוץ מזה שוולנסיה פשוט שולחת את כל השחקנים הטובים שלה. אז אני מאוד מאוד לפי דעתי מרגש לראות אותו, גם שחקן ברמה כזו שמגיע ללידס, לפי דעתי מעיד על החוזק של הפרימייר ליג, של הליגה ושל המועדון. והדבר שני זה שגם בלסיה הוא פשוט דמות מרגשת, כאילו לי הוא נראה כמו עד של הפועל פתח תקווה, או כזה קבוצה ליגה, כאילו שכזה יושב על צידנית, כאילו רק חסר סיגריה ביד, והוא כאילו זה דמות קלט, שפשוט כיף ממש לראות. ורציתי להוסיף על האינטנסיביות שלו, שבאימונים ידוע שהוא בעצם המציא איזושהי שיטת אימון, של הם, בעצם השחקנים עושים 11 נגד 11 במשך 90 דקות, פעם בשבוע, שבעצם במשחק אין חוקים, אין חוצים, ממש ממש כמו בשכונה, וזה מביא אותם לרמות כושר ופיזיות ואינטנסיביות מאוד 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 גבוהות. הבעיה היא שלקראת סוף העונה זה בדיוק מה שמפיל אותם, הרבה פעמים מכניס שחקנים לפציעות, מכניס שחקנים לעייפות מאוד מאוד קשה, והשאלה זה אם באמת בלסיה יוותר על מתודות האימון שלו, הוא ידוע כבן אדם מאוד מאוד פדנט, מאוד מאוד עקשן, שמתכונן לכל יריבה ברמת הצופה ב-30 קלטות וידאו, שממש מתכונן, מכין כל שחקן, השחקן שלה ועומד לשמור, פשוט פדנט בצורה קיצונית, וצריך לראות באמת איך זה יהיה מהעונה, והאם זה באמת יעבוד לו, או האם זה יקרוס לו כמו שקרה לפני 2 עונות בצ'מפיונשיפ.
מרתקת, עם ההיסטוריה בילסה, זה עשויה להיות עונה פשוט מרתקת עבורה.
תודה רבה לכל מי שהאזין, אני מאוד מקווה שנהנתם, אשמח שתדרגו את הפודקאסט בציון של 5 כוכבים מתוך 5 בפלטפורמה שלכם. נתראה בפרק הבא. תודה רבה.